האם זה יכול לקרות אצלנו? כנראה שלא, לפחות בשלב הזה. שימו לב לנתון הבא שמגיע ממדינת ניו יורק. מעסיקים שם יחויבו לפרסם בכל מודעה דרושים את טווח השכר, כדי לצמצם פערים בשכר בין גברים לבין נשים. לא תאמינו, אבל בארצות הברית יש מכון לאומי לחקיקה נשית, מה שאצלנו בישראל אפשר רק לחלום. עם פערים של 30% בשכר בין נשים לבין גברים, עם חוסר משמעותי בנשים בתפקידי מנכליות ונושאות במשרות בכירות במשק, בישראל אפשר רק לחלום. שלא לדבר על הכנסת והממשלה שלנו, משרדי הממשלה עם 0 מנכליות, עם 5 שרות ועוד סגנית שר אחת, לעומת 9 שרות ו9 מנכ"ליות בממשלה הקודמת. בישראל 2023 אפשר רק להמשיך לחלום. גם אפליה מתקנת לא תעזור פה. בישראל אגב הונחה הצעת חוק דומה בשינויים מסוימים, אבל כלום לא קרה מאז. הונחה ונתקעה. באלו מקצועות תמצאו רוב נשי גורף? באלה שבהגדרה במבנה המשפחתי הם מקצועות של המשכורת השנייה בבית. למשל, מורות, גננות, עובדות סוציאליות, אחיות בתי חולים, וכמעט בכל המקצועות השירותיים, סיעוד, ניקיון, ועוד מקצועות שוחקים. ולא שהמקצועות הללו חשובים פחות. למשל, במדינות הסקנדינביה, שם רמת הלימודים גבוהה, וההישגים בהתאם. דווקא שכרם של מורים הוא בראש פירמידת השכר. בישראל זה לא יקרה. בישראל 2023 אפשר רק להמשיך לחלום. ובהצלחה לכולנו. נשים. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
FM. מחירי הדירות השכורות מזנקים בעקבות הקושי בקניית דירה. אנחנו נעשה לכם קצת סדר במושגים. למשל, הון עצמי, איך תדעו אם אתם יכולים לעמוד בתשלומי המשכנתה, בתנאי הריבית המשתנה, ועוד הרבה שאלות שנפנה לפרופסור דני בן שחר, מומחה בחקר הנדלן. וגם, מה הפערים בבריאות בין אזרחים יהודים לבין אזרחים ערבים בישראל? מה הם נתוני התחלואה המאפיינים? ומה הנתונים האלה מלמדים על פערים בחברה הישראלית בכלל? רגע לפני צום יום הכיפורים, כמה כללים לעבור את הצום הזה בשלום? איפה הכסף? אורחים ומפיקים, מעלי בנימינו ויואב כהן, על השידור איתנו אליי קרונפלד. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. מעברון קצר ומיד לארצות הברית לקראת פגישת נתניהו ביידן. ואנחנו לטל שניידר, פרשנית מדינית זמן ישראל. שלום טל.
שלום, אחר
הצהריים טובים. אחר הצהריים מצוינים, אצלכם בוקר טוב. תגידי מתי אמורה להיות הפגישה המדוברת ביידן-נתניהו?
עוד כשעה, אולי קצת פחות. אני כבר נמצא פה מחוץ למלון אינטרקונטיננטל בלב מנהטן, מחכה שיכניסו אותנו לבידוק. נתניהו עוד לא כאן כמובן, אבל המלון שלו לא רחוק מפה, אז נסיעה קלה והם יהיו פה.
ומספר המפגינים?
עוד לא, קצת, בינתיים קצת, לא, אני הבנתי שהם התארגנו לעוד איזה חצישה או משהו כזה, אני לא בדיוק יודעת, אבל כרגע הם עוד לא כאן.
אוקיי, עכשיו טל, את יכולה להסביר לנו מה ההבדל, ואם זה יהיה בכלל בין פגישה מורחבת, או לפגישה בארבע עיניים, כי יש אופציה כזאת, ואופציה כזאת אולי.
כי עקרון הנשיא ביידן נמצא בעצרת האום בשבוע מאוד עמוס מבחינתו, ופוגש הרבה מנהיגי עולם, כל אחד מגיע אליו לכל מיני סוגים של פגישות, אתמול הוא ערך איזה ערב גלה עם הרבה מנהיגים, דווקא נתניהו לא היה שם,
כן.
אבל כשמנהיג מוזמן לבית הלבן, אז יש בדרך כלל פגישה אישית, ואז יש פגישת צוותים, ויש עבודה משותפת, וגם עובדים על איזשהו הצהרה או איזשהו תוצר שיוצא. פה הקונספט הוא קצת שונה, בגלל שהנשיא נמצא כאן, באמת, הוא לא בבית הלבן, הוא בחדר בית מלון, אז הכל קצת שונה, כן. הוא צריך ורוצה לפגוש המון מנהיגי עולם, אז אין לו את ה... בדרך אגב הוא קבע עם הנשיא זלנסקי, שהוא כן מגיע לבית הלבן, לכזה יום שלם של פגישות, נדמה לי זה או היום בהמשך היום או מחר.
ביום חמישי, נדמה לי שזה מחר, כן.
אז זה מחר, אז הוא כן, הוא בעצם עוזב פה היום, כבר, הם כבר לקראת סיום, הוא נמצא במנהטן מאז יום ראשון, הלוז שלו עמוס, בקיצור, אז הוא לא, אתה יודע, זה לא פגישה
כן.
שהייתה יכולה להיות בבית הלבן.
לגמרי, בכל זאת, נכון, בכל זאת נשיא ארצות הברית. עכשיו, מה טל יחשב לסיום, תגידי לנו, הצלחה מבחינת ראש הממשלה נתניהו?
כמובן שאם ההצהרות יתמקדו בנושא האיראני ובנושא הסעודי, זה יהיה הצלחה. אבל אם ביידן ילך וידבר בעיקר, או ידגיש את הנושא של ההפכה המשטרית, ואת הצורך בקונצנזוס וכל זה, אז פחות יהיה לנתניהו נעים לשמוע, מה גם שהוא כל הזמן בא עם מסרים שאומרים, אני עובד על קונצנזוס, את יודעת, הוא אמר את זה גם השבוע, אם לא קונצנזוס עם האופוזיציה, אז אני משיג קונצנזוס בדעת הקהל, שזה...
כן, אבל האמת שהוא, נכון, הוא יצא...
זה קונצנזוס בסקר, או מה זה?
בדיוק, הוא יצא עם הצהרה X, ואחר כך בא הליכוד ונתן לו בראש, אז צריך להחליט.
וגם הוא כל הזמן אומר, אני עוד רוצה לעשות שינויים במערכת המשפט. נכון. וגם הוא קורא לזה מיינור צ'יינג'ס, אבל עבור מה שהוא מכנה מיינור, עבור ישראלים רבים, בעצם החוק לשינוי המבנה של הוועדה למינוי שופטים כבר הרי עבר את כמעט את כל הקירות, רק צריך עוד קצת עבודה, אז מה, יש פה איזשהו פער בין העברית לאנגלית, אנחנו גם רואים אותו רק מתראיין באנגלית, ולא אומר בעברית את אותם הדברים.
לגמרי.
עכשיו, זה לא נעלם מעיני הממשל, הם מרים לכל נואנס הכי קטן, באמת. כולל הרפורמות של שלמה קרי וכולי וכולי. כל דבר הכי קטן.
טוב, הפגישה הזאת צפויה בעוד כשעה ורבע, טל שניידר עד שם, ואנחנו נתעדכן, ובהצלחה לכל הצדדים, מה שנקרא. תודה רבה ולהתראות. שלום, שלום. עכשיו נדבר על ההוצאה הכי יקרה בכיס של משפחה, וזה כמובן הדיור. איך עושים את זה בכל זאת? האם אפשר? גם למי שמתייאש. שלום לפרופסור דני בן שחר, ראש מכון על רוב, לחקר הנדלן בפקולטה לניהול על שם קולר, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום ענת.
שלום, שלום. שמע, בוא נתחיל ישר מהשורה התחתונה. אנחנו יודעים שהריבית עולה, שהמשכנתה מתייקרת, שאנשים מעדיפים עכשיו לברוח לדירות סחורות, אבל בגלל כל הנתונים האלה שאני מציינת, אז מחירי הדירות הסחורות עולים, כי יש מי שמנצל את זה לרעה. אז בוא נלך קודם כל באמת לרכישת דירה, ואנחנו לוקחים את הממוצע של דירת ארבעה חדרים ממוצעת בכל מקום בישראל, כלומר, על פי זה נקבע המדד, נכון?
נכון, אז אולי אני רק אגיד, את פתחת ואמר קודם שיש לך טיפים, או אולי יהיו לנו טיפים למאזינים.
ניסיתי להיות אופטימית.
איך אפשר לקנות דירה, אז כן. אני לצערי אולי אספר למאזינים, אולי מה, עד כמה אי אפשר לקנות דירה. ואנחנו באמת במכון על רוב עוקבים מדי רבעון, אחרי היכולת של משקי הבית בישראל לרכוש את הדירה הרווחת ביותר, הנסחרת ביותר בישראל, שהיא דירת ארבעה חדרים, ורק כדי לסבר את האוזן במקרה הזה, אני אומר שהגענו לכך שברבעון האחרון, הרבעון השני שלגביו אנחנו יכולים לראות את הנתונים, אנחנו מוצאים שהמשכנתה הממוצעת על דירת ארבעה חדרים בישראל, ואני מדגיש שזה לא בתל אביב, זה מתפלג על פני ערים שונות, למעשה על פני 12 ערים הגדולות בישראל, החזר המשכנתה הממוצע הוא 11,780 שקלים, וזו עלייה של 45% מאיפה שהיה רק לפני שנה, שהוא עמד על 8,000.
אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה, פרופסור בן שחר, ואומרים, כן, המשכנתה עולה בעוד 1,000, מקסימום 2,000, אתה נותן לנו כאן סכום שהוא סכום, זה קורא את הכיס.
אז מה שאנחנו ראינו, ענת, מה שראינו בשנה האחרונה, זה באמת תמונה שאנחנו לא ראים אותה לעתים מאוד קרובות, שהיא מצב שבו גם מחירי הדיור עלו עד לפני כשנה בצורה מאוד דרסטית, ואז כאשר הם פחות או יותר העלייה נבלמה עם תחילת עליית הריבית, הצטרפה אליה, וזה מה שאנחנו רואים בעולם הדיור, כשאנשים רוכשים דירה, אז יש להם גם את מחיר הדירה וגם את עלות המשכנתה שאיתה הם קודמים את הדירה, ראינו את ריבית המשכנתאות עולה בחדות. אני צריך לומר שבראייה היסטורית, הריבית המשכנתה היום היא לא מאוד גבוהה, אבל בראייה של ההיסטוריה של 10 השנים האחרונות,
הקרובה,
היא
נכון.
היה מאוד מאוד חדה, ואז מה שקרה זה שיש לנו היום גם ריבית שחזרה לרמות יותר מקובלות של מה שראינו היסטורית, שהיא סדר גודל של...
5% פלוס, נכון,
כן. בממוצע, ולזה מצטרף מחירי דירות מאוד גבוהים. זה אומר שההחזר על המשכנתה מאוד עולה, ואם אפשר להסתכל על זה גם בזווית אחרת, ולומר שמשק הבית, אם הוא צריך להביא כסף מהבית כדי לקנות דירה לפני שהוא לוקח משכנתה, גם ההון העצמי שהוא צריך להביא בגלל שההחזר שלו כל כך גבוה, גם ההון העצמי שלו יהיה
100%. מאוד... 100%. עכשיו, בוא נפרק את זה רגע, את המושגים האלה. מה זה הון עצמי וכמה צריך, נגיד, לדירה ממוצעת? ואנחנו לוקחים, אתה יודע מה, לא ניקח פריפריה, ולא ניקח תל אביב, אבל נלך למקום ממוצע, נגיד, באזור השפלה, באזורים האלה, שהמחירים שם, נגיד, לא הכי 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 גבוהים, אבל...
מצוין, אז אני אגיד לך את הדבר הבא. דבר ראשון, איך אנחנו מחשבים כמה כסף משק הבית צריך להביא בכיס שלו, כשהוא הולך לבנק לקחת את המשכנתא, זה חישוב מאוד מאוד פשוט. אנחנו אומרים, הבנק ייתן לך 30% מההכנסה שלך, אחרי ששילמת מיסים כמובן, 30% ממנה אתה יכול להפנות להחזר המשכנתא, זה מה שבדרך כלל גם יגיד הבנק. זה אומר שזה מכתיב את גודל המשכנתא שאתה יכול לקחת, אם ההחזר הוא 30% מההכנסה שלך. אבל אם אני יודע כמה משכנתא אתה יכול לקחת, ואני יודע מה מחירי הדירות, אז אני יודע כמה את ההפרש, זה מה שאתה צריך להביא מהבית, זה מה שאתה צריך להביא מהכיס. אני יכול לומר שהעשירון השמיני, לצורך העניין, שזה 80% מהאוכלוסייה בישראל...
שזה ממוצע, נכון?
שזה... זה מעל...
ממוצע פלוס.
זה 80% מהאוכלוסייה, זאת אומרת, זה האוכלוסייה, מעליה יש את ה-20% המשתכרים יותר. אני לוקח את ה-80% שמסתכרים, המצבם של אלה שיהיו מתחת ה-80% הוא גרוע יותר. זאת אומרת, 80% מהאוכלוסייה, אני אגיד לך את זה בשורה התחתונה, 80% מהאוכלוסייה בישראל צריכה להביא לפחות, אם לא יותר, אם אני מסתכל על העשירון הראשון, שני, שלישי, עוד יותר מזה, אבל העשירון השמיני יצטרך להביא למעלה ממיליון שקלים בכיס, כדי להיכנס להרים...
שזה מה שנקרא הון עצמי, או שזה פלוס משכנתה?
לא, לא, זה רק ההון העצמי שהוא צריך להביא לפני המשכנתה, הוא יצטרך כדי לגור ברחובות, או בבני ברק, או בראשון לציון, או בוודאי ירושלים, רמת גן ותל אביב, הוא צריך להביא למעלה ממיליון שקלים, בתל אביב הוא כזה צריך להביא כמעט 3.5 מיליון שקלים.
הון עצמי, 3.5 מיליון שקלים, זה מטורף.
לפני המשכנתה, כמובן. אם הוא ייקח אחרי זה את המשכנתה, הוא יוכל להחזיר תשלומים שיהיו 30% מההכנסה שלו.
תגיד, בנקים, הרי אנחנו יודעים שיש גם קצת התאוששות עכשיו, וטיפה לוקחים בחודש האחרון יותר משכנתאות, ראינו את המספרים. בנקים יכולים להגיד לא, כלומר, כשאתה מגיע לפקיד בסוף, הרי בנקים רוצים לתת, זה עסק בסופו של דבר, אבל כשהם רואים שאתה לא מסוגל, אז יגידו לך, אדוני, סטופ, אתה לא יכול לרכוש דירה?
א', הבנקים כמובן יכולים לסרב לתת משכנתאות, את כאן נוגעת באיזו שאלה שאני עצובה בפני עצמה, וזו העובדה שאנחנו לא יודעים כמה מסורבי משכנתאות יש בישראל, אין בכלל מידע באופן מעמיק על שוק המשכנתאות.
שזה נתון מאוד חשוב בתקופה קריטית כלכלית כזאת, כמו שלנו.
הוא חשוב תמיד, בפרט הוא חשוב גם היום, תמיד יש איזו סיבה טובה לדעת מה קורה בשוק המשכנתאות, שזה שוק ההלוואות הגדול ביותר בתוך הכלכלה של משקי הבית. המצב הזה שהגענו אליו, שבו למעשה רוב משקי הבית מתקשים מאוד לקנות דירות באזור שבין נגיד גדרה לחדרה,
כן.
זה אומר שמופעל עכשיו לחץ על שוק השכירות. ואם ראינו או תיארנו עד הרגע קטסטרופה שמתחוללת בשוק הבעלות על דירות, או היכולת לרכוש דירות בישראל, שוק השכירות נכנס כבר ל... אזור האדום, זאת אומרת, הוא גם שם, כבר אנחנו רואים שמתחיל להתחולל אסון, במובן הזה שמשקי הבית גם בקושי יכולים להרשות לעצמם גם לזכור דירות.
שזה מטורף, כלומר, מי ששומע אותנו, ואנחנו ככה, אתה יודע, קצת אחרי ראש השנה, לפני יום כיפור, ואנחנו בתוך הגי תשרי, זה ממש לא נשמע אופטימי. מה יכול לעצור את הטרללת הזאת?
תראי, בסופו של דבר, מה שחוקי הכלכלה הם מאוד פשוטים בעניין של מחירים. יש היצע ויש ביקוש, וכשיש מספיק היצע, כמה שלא יהיה הביקוש, אם יש מספיק היצע כדי לספק את אותם ביקושים, הדבר הזה מתחיל...
100%, אבל אין, אבל אין ועל זה כולם מלינים.
אז אין פה ניסים, זאת אומרת, אם לא יהיה היצע, אנחנו לא נראה את המחירים יורדים, יותר מזה אני אפילו אגיד, שאני חושש שכשנראה בעתיד הנראה לעין את הריבית מתחילה לרדת, ומשקי הבית שהיום מחכים לו כדי להיכנס לשוק, כדי לקנות דירות.
המחירים יתחילו לטוס בחזרה, הרי זה ממש כלל פשוט. טוב, אנחנו נסתפק בזה, לא היינו יותר מדי מבשרי טובות, אבל זה המצב, נכון להיום.
אולי זה עוד השנה הבאה, אם נעבור את המהפכה המשטרית שלו.
כולנו מקווים. פרופסור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב, חקר הנדלן, בפקולטה לניהול על שם קולר, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה, תודה.
שנה טובה. עכשיו מדיור לבריאות, ואנחנו רוצים לעשות קצת נתוני השוואה על פי מה שמקבלים מהכללית, משירותי בריאות כללית. מפרסם אותם היום רן רזניק, כתב ופרשן הבריאות ישראל היום, ואנחנו מדברים על נתונים השוואתיים בפערים בשירותי הבריאות, במחלות, בבריאות עצמה של אזרחים ישראלים ערבים, לעומת אזרחים ישראלים יהודים. שלום רן רזניק.
שלום ענת.
אם היית צריך לתת כותרת, איך זה נראה?
כן, הכותרת היא, הערבים בישראל חולים יותר, מתים יותר ממחלות, ואורח החיים שלהם הוא הרבה פחות בריא באופן דרמטי, ביחס או בהשוואה ליהודים, אי שוויון ופערים קשים מאוד, גם בנושא הבריאות, בין הערבים ליהודים.
שיש גם תתי קבוצות, כלומר, אם אתה לוקח נגיד בתוך הציבור הערבי, נגיד את הבדואים,
כן,
אוקיי. לעומת נגיד נוצרים או מוסלמים או אזורי דיור, אז אוקיי. הפערים שם ניכרים הרבה יותר, נכון?
רגע, כן. הנתונים בכלל זה נתונים, כמו שאמרת, של קופת חולים כללית, ש... היא מציגה אותם עכשיו מחדש, והם נתוני מערכת הבריאות בכלל, לאו דווקא של כללית, בכלל של משרד הבריאות והקופות. הנתונים מראים, אם אפשר לנת שלושה נתונים שאני אתן, מתוך הרבה מאוד נתונים שיש שם, למשל שבקרב הערבים יש 60% יותר חולי סכרת מהיהודים, 85% יותר מקרי מוות מיתר לחץ דם, ו-40% יותר ממחלות לב בכלל, 300% יותר, הכל ביחס לגודל האוכלוסייה, של שימוש בדיאליזה, כלומר מחלות כליה,
כן.
הרבה יותר מאשנים, הרבה יותר השמנה, הרבה פחות ספורט ואורח חיים שנחשב בריא יותר.
שזה א' ב'.
ולשאלתך, ולשאלתך. כן. כשמפלחים את הנתונים, למשל בתוך האוכלוסייה הערבית, אז רואים איך בעצם הנתונים האלה הם יותר מאשר בין ערבים ליהודים, הם נתונים של עוני ופריפריה ומרכז. למשל, הנתונים של הערבים הנוצרים קרובים מאוד ובחלק מהמדדים טובים יותר מהאוכלוסייה היהודית, נגיד הממוצע של האוכלוסייה היהודית,
בהחלט.
אני אגיד. והנתונים של האוכלוסייה הבדואית הם הגרועים ביותר, הקשים ביותר, החמורים ביותר, וגם באמת הנתונים שלהם הם הרבה יותר קשים של עוני ושל פריפריה של הבדואים.
אני רוצה רן לעבור ברשותך לעורך הדין מורד מפרע, שהוא יושב ראש הפורום האקדמי לקידום הבריאות בחברה הערבית, דוקטור מורד מפרע, שלום.
עורך דין מורד, שלום.
שלום, שלום. אתה יכול להסביר לי מה אפשר לעשות? את הנתונים שמענו, למרבה הפליאה זה לא מפתיע אותנו. מה אפשר לעשות בתוך החברה הערבית כדי לקדם את הנושא הזה של ספורט, של פחות סוכרים, של פחות פחמימות וכו'. כל מה שאנחנו כבר במודעות בחברה היהודית.
חוץ מהמודעות, אני אתחיל בנוצרים, למה בנוצרים יש את האחוז הגבוה, זה מתחבר לתשובה. אנחנו אין לנו תשתיות ואין לנו מרכזי של ייעוץ ומומחים. כאילו ערבי שצריך למומחה, הוא צריך לעבור מהמקום למקום אחר. עכשיו, הריכוז של הנוצרים הוא בחיפה נצרת, ששם המילי יש את כל התשתיות וכל המרכזי המתקדמים של הרופאה המתקדמת, ולכן גם אנחנו רואים את האחוזים שמה טובים.
אצל הבדואים, למשל, התשתיות הן הרבה יותר גרועות.
נכון, ותמיד אנחנו כפורום תמיד בונים למשרד הבריאות וכל הקופות, שהחברה הערבית היא חברה שונה, ומה שמתאים לבאר שבע הוא לא מתאים לנצרת, ומה למתאים לנצרת זה לא מתאים
למשולש. כמה משרד הבריאות, עורך הדין מורד מפרע, כמה הוא ער לעניין הזה? אני מניחה שכן, אבל השאלה מה עושים?
הוא ער לבעיה, העובדה שהם הקימו תוכנית שהיא יהודית לחברה הערבית, אבל עוד פעם, התוכנית היא תוכנית כוללת, היא לא באה ו... נקודתית לכל כפר, לכל אזור, ונגיד, יש כפרים שהבעיה שם זה האישון, יש כפרים אחרים שהבעיה אחרת זה סוכרת.
אז למה לא לעשות את זה דיפרנציאלי, אם יודעים מראש שהבעיה הנקודתית נמצאת במקום כזה, ויש תנאים משופרים במקום אחר, למה לא לעשות את זה דיפרנציאלי?
זה מה שאנחנו מצאים להם את זה, כי זה הרבה עבודה, הרבה נתונים, וזה גם יחייב אותם הרבה השקעות, אם בכפר מסוים או בעיר מסוים ערבית, בגלל שאין להם מרכז של מומחים ויועצים, אז צריך לקדם תשתיות, והם לא רוצים להשקיע בחברה הערבית יותר מדי, הם רוצים ככה, כן.
הבנתי, אני רוצה לחזור לרן, קודם כל השאלה הזו על הדיפרנציאליות, נדמה לי שהיא מאוד רלוונטית, זה עניין של השקעה, כמה שנשקיע יותר בתשתיות, יהיו פחות חולים וזה יעלה פחות כסף למדינה, הרי זה כלל ברור.
נכון, מעבר או בנוסף לעניין המוסרי הענק של חולים יותר ומתים יותר וסובלים יותר, כמובן, אבל אני רוצה להגיד שזה קל ציבורית בדיון להתייחס רק לנושא כל כך חשוב ענת שעלה כאן עכשיו, של התשתיות, של המחסור בתשתיות, וזה נורא בולט בחברה או ביישובים הבדואים, אבל זה לא רק זה, למשל, אם תראי או נראו המאזינים את העובדה 60% יותר מהגברים הערבים מעשנים מאשר אצל היהודים, כמעט 30% מהנשים מבצעות פחות בדיקות למשל מאשר בהשוואה לנשים היהודיות, זה לא רק עניין של תשתיות ויש מחסור אדיר.
לא, זה עניין של מודעות, נכון, זה מודעות, זה קמפיינים, זה כל זה. עכשיו, נכון, כן.
והם קוראים לזה במשרד הבריאות אוריינות רפואית או בריאותית, ואת זה, זה התפקיד המרכזי של קופות החולים, ארבעת קופות החולים, הן עושות את זה, אבל לא מספיק, וזה עניין של חיים ומוות, למשל, העובדה שהרבה יותר גברים, ובכלל, שאוכלוסייה ערבית היא הרבה יותר מעשנת, גם נשים, גם נרגילות, גם נשים מעשנות נרגילות, גם גברים, הרבה יותר מאוכלוסייה היהודית, וזה רק הולך ועולה.
אוקיי, עכשיו לסיום, רן, כמה אפשר להקיש מהנתונים האלה שכללית מביאה לנו על החברה הערבית, על בכלל, על הבדלים בין פריפריה למרכז מבחינה בריאותית באוכלוסייה הכוללת, הכללית?
נכון. אז זה בדיוק מראה, או אפשר להקיש ביותר, או שזה ממש ממחיש את הפערים בין פריפריה למרכז. אנחנו יודעים מהנתונים הכלליים של משרד הבריאות לפערים בין פריפריה למרכז, בלי קשר לערבים יהודים.
נכון.
איך בפריפריה, ודיברנו על זה כאן אצלך הרבה מאוד פעמים, בפריפריה חולים יותר ומתים יותר, וגם חיים פחות בפריפריה, ערבים ויהודים, ולכן מה שחשוב לי להגיד, ויש לזה גם הקשר פוליטי וגם מוסרי גדול, שהנתונים האלה של הפערים הקשים, המקוממים כל כך, הבלתי נסבלים מבחינה מוסרית, בין ערבים ליהודים, בעצם הם המקרה המוחשי יותר והקשה יותר של הפערים בתוך החברה היהודית.
כן, זו תמונת ראי, לגמרי. כן. רן רזניק, כתב ופרשן הבריאות ישראל היום, עורך הדין מורד מפרע, יושב ראש הפורום האקדמי לקידום הבריאות בחברה הערבית, בהצלחה לך, זה חשוב לכולנו, ותודה ושנה טובה. רן,
תודה.
שלום, שלום. רעות מתתיהו ארגון הגיע עם עוד עדכון תנועה.
בבקשה.
עוד זווית אחת של נושא הבריאות בעניין רפואה מונעת, וזה חיסון השפעת שכבר קיים בקופות, עד כמה שאני יודעת, ועד כמה הוא חשוב ועד כמה הוא יעיל. כל שנה אנחנו שואלים את השאלות האלה. פרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית, מנהל מחלקה פנימית בית החולים בלינסון. שלום פרופסור אליס, שנה טובה.
שנה טובה.
שלום, שלום. קודם כל החיסון קיים, נכון?
כן.
יפה. עכשיו, מה יעילותו ונגד מה הוא מכוון השנה?
הוא מכוון כנגד מספר זנים של שפעת, של אינפלואנזה, שמתוך הניסיון שנצבר בחצי הכדור הדרומי, אנחנו יודעים שאלה הזנים שעשויים, עלולים להגיע אלינו במהלך החורף, ואליהם מכוון החיסון.
סייד אפקטס, מה שנקרא, לחיסון הזה, או שזה עובר בשקט, זה לא
קודם כל זה עובר. אז הוא בא מתחיל ככה שהתופעת הלוואי העיקרית זה באמת סיכוי קטן יותר לחלות בשפעת, סיכוי קטן יותר להיזקק להשפוז, כך שזה התופעת לוואי העיקרית. כמובן שיש לנו תופעות לוואי, בין אם זה כאבים מקומיים, הרגשה של כמו שפעת לפעמים, יום או יומיים אחרי החיסון, אבל דברים שהם בהחלט נסבלים.
שזה זניח.
ובעיקר המחיר הוא שווה.
כן, עכשיו תגיד למי זה מיועד בעצם. כלומר, מי הם קבוצות הסיכון שהיית אומר שהן חייבות, מומלצות, ללכת לקבל את החיסון הזה?
אז בוא נתחיל אחרת. אני חושב שהחיסון מיועד לכולם, כי כל אחד עלול לחלות בשפעת. יכול להיות שבילדים או בצעירים המחלה תהיה קלה יותר, אבל לכל דבר יש את הנגזרת שלו. כי אם הילד חולה ולא הולך לגן, אז ההורים צריכים להישאר בבית. ואם ההורים חולים בשפעת ולא הולכים לעבודה, אז יש מי שיטפל בילד ויכולים ללכת...
שזה גם בריאותית, נכון, גם בריאותית, נכון. גם כלכלית, נכון.
נכון, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי תמיד יש מחשבה של, אוקיי, אני לא קבוצת סיכון, אני לא אדם מבוגר, אין לי מחלות כרוניות, אין לי מחלות לב, ריאה, סוכרת, אז אני בסדר.
ולמה לא. אני צריך לדחוף לעצמי כל מיני דברים, למה שהגוף הזה בכלל יקבל את החיסונים האלה? כמו ששאלו על חיסוני קורונה, שזה סוג אחר של חיסון, כלומר זה...
נכון, אז בוא נשאר רגע בחיסוני שפעת.
כן.
א', זה באמת הבעיה הבריאותית, הכלכלית, החברתית, שהדברים האלה יוצרים, וזה מין אפקט דומינו, שצריך לדעת שהוא קיים. דבר שני, כל שנה יש אסונות של אנשים צעירים, בריאים, שמתים מסיבוכי שפעת. שפעת היא לא מחלה אינוסנטית, היא מחלה קשה שיש בה גם אחוז קטן, לא גדול, של תמותה, ואתה תמיד שומע את הסיפורים האלה, אדם בריא לחלוטין, שפעת, סיבוך של דלקת בשריר הלב, והאיש נפטר לפעמים. אז אני לא רואה שום סיבה שלא לקבל חיסון, להפך.
מהחיסון הזה אתה לא יכול לקבל חלילה דלקת בשריר הלב?
מהחיסון?
כן,
לא.
שום
לא,
דבר.
הסיכון הוא קטן. תראי, ענת, אין אף פעם אפס וכל הדברים האלה, אבל הסיכון הוא קטן מאוד. זה לא אותו סיפור שהיה עם החיסון לקורונה, שם זה היה זה חיסון אחר, במנגנון אחר, בפעולה אחרת, לא שייך.
כן, עם... על זה, נכון, על זה לא נדבר. עכשיו, יש חיסונים מספיק לכולם, כי אתה יודע, בכל שנה מתעוררות השאלות האלה ונגמרים החיסונים, ואתה פתאום, אם אתה רוצה בסוף ואתה לא מגיע בזמן, אז אתה נשאר בלי חיסון.
נכון, יש פה עניין של עלות תועלת, זאת אומרת, אתה לא מזמין 10 מיליון חיסונים לכל אחד במדינה, אתה מזמין באיזושהי כמות שעל פי הניסיון, התחזית, אנשים ישתמשו, וכדאי לכן ללכת ולהתחסן מבעוד מועד. דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שכדאי להתחסן מבעוד מועד, כי לגלל החיסון לוקח זמן עד שהוא משפיע, וכדאי שאנחנו נהיה מחוסנים לפני שהחורף על כל בעיותיו מגיע אלינו.
ילדים מבוגרים מאוד, בוא תן לנו רק אפיון של קבוצות הסיכון, נשים בהיריון וכו'.
אז אני חושב שכמובן אנשים מבוגרים, אנשים עם מחלות רקע, סוכרת, מחלות ריאה, מחלות לב וכלי דם, חולים אונקולוגיים, הם בעיקר אנשים שהם בסיכון גבוה. כמובן שגם ילדים שהם באים במגע בגן עם, או בבתי הספר עם ילדים אחרים, גם הם קבוצה שגם מעבירה בצורה מאוד מאוד נרחבת את המחלה.
תגיד עוד שאלה, אנשים שמרותקים לבית, יש היום אפשרות, אני סבורה, שיגיעו אליהם לחסן אותם בבית.
בוודאי, קופות החולים יש להם אינטרס גדול, קודם כל כנותנות שירות רפואי טוב, שאנשים יגיעו, ויש את כל המנגנונים איך להגיע לאנשים הביתה, כדי לחסן אותם הביתה, כי זה פשוט באנשים האלה במיוחד. זה מונע סיבוכים, אשפוזים.
יש היום אפיונים מיוחדים לשפעת, רק שנדע?
לא, זאת השפעת שאנחנו מכירים. זה לא צינון רגיל כמובן, זאת מחלה קשה, עם חום גבוה, עם כאבי שרירים, עם חולשה, עם תסמינים של דרכי הנשימה העליונות. שפעת. כן. זאת השפעת שכולנו מכירים.
אוקיי. טוב, קודם כל שנהיה בריאים, ומי שיכול שילך להתחסן, פרופסור אבישי אליס, יושב ראש איגוד הרפואה הפנימית, מנהל מחלקה פנימית, בית החולים בלינסון, תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, שנה טובה. אנחנו רוצות להקדים טיפה לקראת יום הכיפורים, כללי עשה ואל תעשה, אכול ואל תאכל, מה עושים לפני, מה עושים אחרי, ונעשה את זה בעזרת האדיבה של שני ארד, שהיא דיאטנית ומנהלת התזונה בשטראוס. שלום שני ארד.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, למי שצם, קודם כל, מה עושים לפני? האם בכלל, את יודעת, צריך להתחיל אולי את הספירה ואת התזונה, נגיד יומיים שלושה, קודם, או שנגיד להיכנס ישר למפסקת?
לא הייתי אומרת יומיים שלושה קודם, אבל לא להיכנס ישר למפסקת. אנשים שלמשל מתאמנים, הייתי ממליצה להפחית בכמות האימונים כבר יום לפני, כדי לא להתייבש או לעודד התייבשות. וגם להתחיל להרוות את הגוף בנוזלים, כי זה הכי הכי חשוב בסוף, זה מה שהכי קשה במהלך הצום. ואם אנחנו מדברים על ארוחה מפסקת, אז בעצם יש לנו שתי שאיפות בכל הצום, להיות כמה שפחות צמאים, או לפחות לעכב את תחושת הצמא, וגם שתחושת השובע תהיה כמה שיותר ממושכת, גם לעכב אותה.
נכון, שלא נרגיש, כי לפעמים הרעב הוא פסיכולוגי. כלומר, זה לא, לא תמיד אם אנחנו חשים תחושת רעב, זה אומר שאנחנו באמת רעבים, אבל זה כבר לסיפור אחר. עכשיו,
זה, כן, זה משהו אחר. בדיוק. יש רוצה לאכול ויש, ויש צריך
נכון,
לאכול.
נכון, ויש מי שרץ למקרר כל 5 דקות. נכון.
נכון.
יפה. אז עכשיו, קודם כל שתייה, נדמה לי, זה הדבר הכי חשוב, כמו שאת אומרת.
הכי חשוב.
בדיוק.
יום לפני, כבר לשתות קצת יותר מאשר רגילים, גם קפאין אפשר קצת להפחית.
כמה זה יותר? כי קפאין משתן.
קפאין משתן, כן, אבל זה לא כמו שכל כך חושבים. בסוף גם כשאנחנו שותים קפה, יש גם בזה נוזלים. להפחית קפה, אם אנחנו רגילים לשתות 2 קפה בבוקר, אז אחד, לא הייתי אומרת לא לשתות בכלל.
ובלילה? כי בלילה זה יותר קריטי.
נכון. לחלקנו אגב, לא לכולם, אבל לחלקנו, אז להפחית, פשוט זה הכל תלוי כמה שותים, ומי ששותה כוס אחת ביום, אז זה בסדר, אפשר לשתות את הכוס.
יפה, אבל איך בכל זאת, שני ארד, את יכולה לומר לנו איך אנחנו לא נהיה צמאים, כלומר, נהיה, אבל להפחית
את... יום אחרי זה כולם יהיו צמאים. 100%,
אבל להפחית, בדיוק. נעכב או נפחית וכו'.
להשאיר את הארוחה מפסקת בנוזלים, ובאמצעות ירקות, מרק, צח, להפחית את כמות התבלינים, להפחית חריף, חריף מצמי מאוד, כל המזון המתוגן מצמי והמתובל, זה כל מה שיעזור לנו באמת לעכב את תחושת הצמא. מה שיעזור לנו לתחושת שובע זה דווקא מה שהפוך ממה שכולם חושבים. כולם חושבים שאם הם יעמיסו על הגוף ויאכלו המון המון לפני הצום, אז הם ירגישו תחושת שובע ממושכת, אבל כמו שמקודם אמרנו, כולם יהיו רעבים וצמאים יום אחרי. מה המטרה באותו יום של הצום הראשון? זה להרגיש גם נינוחים. זה לא משנה, כשאנחנו אוכלים המון, אנחנו סתם נרגיש
שלא יהיה כבד. לא כבד. נכון, שלא
יהיה כבד. עכשיו, איך אוכלים לא כבד, ועדיין גורמים לתחושת שובע ממושכת, זה לאכול מזונות שהם עשירים בסיבים תזונתיים, שגורמים למזון להתעכל לאט, וגם להתרוקנות איטית של המזון מהקיבה, וגם לאכול חלבון, חלבון אבל לא שמן, לא עכשיו בכבש, לאכול דגים, לאכול הודו, לאכול עוף, בעצם בשרים שהם לא שמנים, אפשר גם טופו למי שלא אוכל בשר, אפשר אפילו ביצים, כאילו זה לא כללה לאכול חביתה עכשיו בארוחה מפסקת, לא חייבים עכשיו לאכול הכל כבד
נכון.
מאוד.
אז רגע, אמרת מרק, צח, אבל לא יותר מדי.
מרק, צח, חלבון רזה, שומנים טובים, שלמשל זה שמן, זית, אבוקדו, טחינה, קטניות אפשר לאכול, הם גם עשירים בסיבים וגם בחלבונים.
100%. עכשיו, שני, את יודעת שזו ארוחה שטובה לתמיד, כלומר, אפשר לאמץ את זה לחיים.
נכון, זה תמיד טוב, ותמיד ההמלצה היא לא לאכול כבד, ותמיד שיהיה מקום לעוד קצת.
מה עם אגוזים? אגוזים מומלץ או לא מומלץ?
אגוזים זה מצוין. אגוזים מבחינתי זה נכנס לתוך השומנים הטובים, וזה גם יכול להיות במרכאות קינוח, כי אני חושבת שקינוח זה גם המסע על הקיבה.
קינוח זה אומר רוגה, מתוק, שוקולד, דברים כאלה?
אני חושבת שדווקא לפני הצום פחות טוב, כי סוכר הוא גם עצמי, אז הייתי ממליצה לפירות, כי פירות גם יש בהם נוזלים, ואנחנו צריכים נוזלים, גם יש בהם סיבים, והם מעטים את קצב ריקון הקיבה, וגם יש בהם את הסוכר הזה, שיש כאלה שזקוקים לקינוח ולמשהו מתוק.
יפה.
אז פירות זה הכי טוב.
100%. לסיום שני, עברנו את ה-24 שעות האלה, איך אנחנו יוצאים מהצום, לפני שאנחנו אוכלים את הארוחה יותר כבדה?
שאני ממליצה לא לאכול ארוחה כבדה אחרי הצום, גם לא שעתיים אחרי הצום.
בוודאי שלא, אבל איזה עוגה כלילה, עוגה דבש, משהו כזה?
כן, עוגה זה אפילו מומלץ אפילו עם השכן מותק, או תה עם טיפה סוכר.
כלומר, במקרה הזה סוכרים טוב.
מצוין, גם מיד כששוברים את הצום, וגם אפילו שעתיים אחרי, שעה אחרי שבוחרים ארוחה, אז לא ללכת ולהזמין מגש פיצה או המבורגר, דווקא טוסט, אפילו מלחם לבן, זה יותר טוב במקרה הזה. ואם רוצים בלילה אפשר גם חטיף כזה להתפנק, כי בטח הם לא ירדמו אחרי שהם ישנו כל כיפור, אז...
טוב, לקחנו, קנינו, הפנמנו, ושכולם יעברו את זה בשלום בבריאות. שני ארד יתנית ומנהלת התזונה בשטראוס, תודה לך על הטיפים האלה, להתראות. חתימה טובה. הנה אנחנו חוזרים לאמיר אייל, אינפיניטי, שלום אמיר.
שלום, שלום ענת.
אלן, טוב, איך אנחנו נראים היום?
תשמעי, זה נראה ממש, ממש טוב. ירוק לכל אורך הקו, זה גם מתגבר ככל שמתקרבים לסיום יום המסחר.
שזה למה בעצם? תראה, אני רואה מדדים מזנקים...
2% בתל אביב 90, 1% בתל אביב 35, 1% ברבע בתל אביב 25.
אוקיי.
בנקים כמעט 1%.
נדלן 2.5%, מה, כאילו, למה? אתמול זה היה הפוך לגמרי, דיברנו אתמול.
אתמול היה דרדלק כזה.
בדיוק.
כן, היה דשדוש. היום הריבית בארצות הברית, עוד מעט.
נכון.
הערכה של בתי השקעות והחזאים בארצות הברית, שהוא ישאיר את הריבית על קנה, כלומר לא ישנה.
לא ישנה.
זה איזושהי חשיבה, שוב פעם, של פעילי השוק, שגם פה לא ישנו את הריבית, ואז אולי הגענו לקצה. זאת אומרת, מי אתה ועלה, אולי זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, ואז אולי התחילו להוריד את הריבית. זה כמובן שזה לא אומר שזה עכשיו רק התחיל לטפס, אבל זאת החשיבה הנוכחית. רוגע של הנושא שלי, מחיר הכסף, הריבית זה המחיר של הכסף. אם מפסיקים לייקר אותו, מפסיקים להכביד על הנדלן, מפסיקים להכביד, ואז אולי יש ציפייה אפילו להיפוך מגמה. לכן האווירה היא די חיובית היום, הדולר ב-3.81, די יציב, לא רואים איזה משהו מיוחד, וזה גם, את יודעת, בתוך החגים, תמיד האווירה היא כזאת, את יודעת מה? היא חיובית.
טוב, יש איזה שהם ציפיות מפגישת ביידן ביבי, נתניהו?
קודם כל אני חושב שזה תמיד חשוב מאוד.
כי אתמול דיברנו על זה שהניואנסים הקטנים האלה, אתה יודע, ניואנס לפה ולשם, זה משנה את כל התמונה. כלומר, אם יגידו משהו חיובי, אם הוא יגיד אני עוצר את הרפורמה, רק משהו קטן קטן, אז מיד הבורסה מגיבה. זה ברומטר.
נכון, אבל החשיבות העליונה היא שנשיא ארצות הברית נפגש עם ראש ממשלת ישראל. לא חשוב כרגע השמות והכל אחד שיש לו סיפורים שלמים אצלו במדינה. אגב, גם ביידן יש לו סיפור גדול עם הבן שלו.
נכון.
אבל זה רשמי, וזה מראה על העוצמה שיש במערכת היחסים בין המדינות. וזה נותן ביטחון לשוק, הכלכלות בסופו של דבר מחוברות. גם בהייטק, אם יבוא איזשהו שינוי, יבוא קודם ארצות הברית ויבוא גם, אני מקווה, לכאן. אז הכל מחובר, וזה דבר חיובי. הפגישה הזאת היא טובה בכל מצב עולם. גם אם יהיו יציאות כאלה לפה ויציאות כאלה שם, סך הכל זה מראה שהקשר בין ישראל לארצות הברית הוא חזק, טוב מאוד לכלכלת ישראל, טוב מאוד בכלל. יש חברות אמריקאיות שמשקיעות פה הרבה כסף. אז המצב הוא תמיד, בברומטר של כל המצב הכלכלי, גם בא לידי ביטוי בפגישה הזאת. זה מאוד חיובי.
כן, אתה יודע, אמיר, לסיום, תמיד אצלנו, אתה יודע, אומרים אחרי החגים, אבל נדמה לי שפה אין רגע דל בכל התקופה הזאת של התשעה חודשים, ואנחנו לא בתקופה רגילה, גם לא תקופה של בין החגים, נכון? תמיד יש למה לצפות, תמיד קורה כאן משהו.
תמיד קורה משהו, פה במיוחד, כי אנחנו מאוד על הקצה כל הזמן, אבל נדמה שיש לפחות בשבוע הזה של ראש השנה, בואכה יום הכיפורים, איזושהי שקט מסוים. ותראי מה עושה שקט, גם לטובת השקעות, וגם לטובת המצב רוח הלאומי, שאני חושב שקצת יותר, קצת לפחות מרגישים, לפחות
כן,
זמנית אולי,
זה...
הרגשה קצת יותר טובה, אולי של אחווה יותר.
זה ברור, אמיר, והבורסה אוהבת יציבות, והכלכלה אוהבת יציבות. שתהיה לך שנה טובה, וחתימה טובה, ותודה רבה. תודה, אמיר אייל. אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף, ערכו והפיקו מלי בנימינו, ויוב כהן, על השידור איתנו, אליי קונפלד, בדיגיטל, שני רומנו, מאור רטה, ואין עבור גד.